שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, פותח שערים, שעוסק בהכנה לתפילת ערבית. שלום הרב חיים.
שלום הרב שי, שלום לכולם. אנחנו בפודקאסט שלישי, שמתעסק עם הפתיחה לתפילה.
והוא רחום וכפר עוון.
ונשתף את הצופים שבעצם הפודקאסט הזה מוקלט, אחרי ימים מאוד לא פשוטים שככה עם ישראל עבר עליו. והיינו בתוך רצף אירועים לא פשוט, אנחנו נמצאים עכשיו ככה בימי סיוון, אחרי אירועי מירון, האירוע במירון.
שעבר החודש, כן. עברו 30 יום.
וסבב מלחמה מאוד לא פשוט שככה עיקה גם במרכז הארץ וגם בדרומה. ימים שהיו מאוד מאוד טעונים, והיינו רוצים, ואנחנו לא יכולים שלא לגשת, לפתיחה הזאת, גם מתוכם זה עובר דרכנו, והיינו רוצים באמת לגעת במשפטים האלה, ובמה שטעון בהם, לנוכח ההתרחשויות האלו, המשפטים שאנחנו מדברים עליהם, כמובן, הם הפתיחה לתפילה, והוא רחום, יכפר עוון, ולא ישחית, וירבה להשיב אפו, ולא יעיל כל חמתו, אדוני הושיע, המלך יעננו ביום קורנו. הרב שי, בוא, תספר לנו קצת.
אני מקווה שכשהם ישמעו את זה, אני לא יודע מתי זה יצא החוצה לשידור, אני מקווה בעזרת השם שזה יהיה בתקופה שבה
בפייפייה.
אנשים יקשיבו ויגידו על מה הם מדברים, אין שום דבר רע שקרה.
ככה הם מתפללים פעם.
ככה הם מתפללים פעם, היום הכל טוב.
אמן.
אבל למקרה שעוד יהיו דברים קשים,
כן.
אז בכל זאת נאמר את דברינו. באמת המילה פה שתופסת חזק בהקשר הזה, היא המילה השחתה. והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית. מובן גם ירבה להשיב אפו ולא יעיל כל חמתו, אבל המילה השחתה היא מילה מאוד חזקה, היא מתארת מקרים מאוד קשים, שבהם העולם מושחת, העולם נמצא במקום קשה. אני מנסה לחשוב על האסון הנורא במירון, שאני חושב נתן תחושה מאוד חזקה כזאת, של פער בלתי נתפס כמעט בין אנשים שבאים להתפלל, לרקוד, לשמוח, להידבק בקדוש ברוך הוא, לבין מוות המוני, גדול, סתמי, קשה, תחושה באמת של משהו מושחת, משהו שנהרס, משהו שאנחנו לא מבינים אותו, לא יודעים אפילו מה לומר עליו, לאן להמשיך.
כן, קודם כל באמת מצטרף לתחושות, אני לא יכול שלא להזדהות. עם התחושות, ואני מוסיף שבאמת גם המלחמה שעברנו, הייתה ככה איזו הרגשה שוואו, אנחנו על סף קטסטרופה, כאילו אובדן שליטה בכל כך הרבה מערכות, ובאמת הרצון לחדד את התודעה שזה לא יכול להיות, כאילו מה, הכל ייהרס, בכל אזור פתאום, נופלים טילים, אני חושב שגם אנשים באיזשהו מקום, חלק ממה שקשה זה שאתה אתה לא בטוח שאתה, חלילה וחס, לא תשחט. בן אדם הולך ומי יודע מה יפגע בו, מי יודע מאיזה מקום זה יגיע. כלומר, הרגשה שפתאום שום דבר לא יציב.
המציאות הפשוטה נעלמת.
שום דבר לא יציב, הכל מתערער. יש חוויה פשוטה אנושית כזאת של להיות בסכנה, להיות בצל הסכנה. וכשמצרפים את זה באמת, אני חושב, לתחושות נוספות שככה עולות מהשטח, מאנשים שככה היו באזורים של פרעות. יש את השאלה ככה, לאן הסיפור הזה הולך? מה הולך להיות פה? והשאלות האלה הן שאלות, אני מרגיש, של השחתה, קודם כל באמת, האם מה שאנחנו מכירים ימשיך להתנהל אותו דבר, האם איבדנו פה איזה משהו, איבדנו משהו מהתמימות שלנו, מהחיים הפשוטים, הטבעיים, הנינוחים, שאנחנו ככה נמצאים בתוכם. אני מרשה לעצמי להוסיף שאנחנו נמצאים גם אחרי אסון הרחבל, הרכבל שקרס, שהוא באמת גם כן עוד איזה רגע כזה שאתה אומר לעצמך, אני אומר לעצמי, זה הרי לא קורה, זה לא יקרה, כשאתה עולה לרכבל אתה אומר לעצמך, זה לא קורה. הוא לא ישחית, זה ייסע.
וגם הפער בין המשפחה שנמצאת
כן.
בטיול, שמח.
הרגעים שהופכים משמחה, נטולת דאגות,
ברגע.
לאסון.
ברגע. נראה לי שחלק גדול מהחיים שלנו עוברים בדרך כלל בימי מנוחות, שאנחנו לא חושבים יותר מדי על רגעי הקיצון האלה, ברוך השם, ברוך השם. מצד שני, נדמה לי שכולנו מודעים לעובדה, או זה נמצא ברקע, העובדה שהחיים יכולים ברגע להשתנות, שזה יכול לקרות, שזה בעצם כאילו כשאני שומע על אסונות, ככל שאתה נהיה יותר מבוגר נראה לי, זה גם נהיה יותר חריף, אתה שומע על יותר אסונות במהלך חייך, והתחושה שאסון, כאילו שמשהו, שגם בוקר שקמת בו כבוקר רגיל יכול להשתנות ברגע, היא קיימת, היא מרחפת, אנחנו בשנייה יכולים לעבור, אני יכול לצאת מאיזה שיעור שהייתי בו ולראות שקיבלתי 10 שיחות שלא נענו, ומפלס החרדה שלי בשנייה עולה, יכול להיות שאחרי זה יתברר לי שסתם היה איזה משהו ומאוד חיפשו אותי, אבל עצם העובדה שאני רואה 10 שיחות שלא נענו היא מעלה את לחץ אדם ברגע, האם הרגע קרה משהו שכל החיים השתנו. אם מישהו מתקשר ואומר לי שב רגע, תשב, כשאתה שומע, אני מיד, כאילו כל הקטסטרופות האפשריות בעולם עולות מרגע. זאת אומרת, יש לנו איזה שהם חיים על קרח דק,
כן.
שמצליח, ברוך השם, להחזיק, אבל עם איזה חשש שהתהום נמצאת אישה.
ותוך כדי שאתה מדבר, אני באמת נזכר במקרים שקיבלתי 10 שיחות טלפון בתוך כדי שיעור, ואמרתי, טוב, נו, מהבית, מבלבלים לי את המוח, הם לא מוצאים את הקטשופ. לבין המקומות שנפלתי, ובאמת התברר שפעם בכמה שנים קורה שמישהו נפל ופתח את הסנטר, ואין אף אחד בבית, ואני צריך להגיע עכשיו ולהסיע אותו למיון. אז זה קיים באמת באיזשהו מקום, ואנחנו, ברוך השם, גם מצליחים לחיות את החיים שלנו מתוך איזושהי, גם אופטימיות וגם אולי איזושהי הדחקה. אבל באמת
אני כן רוצה שנייה, אבל עוד לגעת כאילו בעובדה שמצד אחד אנחנו צריכים להדחיק, ומצד שני הדברים האלה הם כאילו הם נמצאים שם. זאת אומרת, היכולת שמשהו קטן יקרה, שמשהו פשוט יקרה במציאות מסביב, ועוד אפילו בלי שיקרה אסון, ובשנייה אחת אני אהיה שם. בשנייה אחת אני אזכר ביום שהודיעו לי בשורה מאוד מרה, או באיזשהו יום של פחד מאוד גדול,
כן.
או באיזה, הוא קיים שם. הוא ודאי אצל אנשים שחוו באמת דבר טראומטי, אבל גם אצל אנשים שלא חוו את הדברים הכי טראומטיים שאפשר.
אני חושב שגם זה... אצל אנשים שכבר החיים שלהם טיפה יותר מורכבים, כלומר, או מטפלים בילדים מאוד קטנים לצורך העניין, זה משהו אחד, או מטפלים למשל באנשים מאוד מבוגרים, שהם יודעים שהם תלויים בהם, ויש בנו איזושהי דריכות מסוימת כבר, למשהו שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים להקשיב, לא בסך הכל זה בסדר, אבל אנחנו גם ערניים לכל מיני דברים. שככה קוראים מסביבנו, בגלל שזה נוגע לנו גם באיזשהו סך מסוים של תרדות, דאגות, ואפילו אחריות שמוטלת עלינו ככה ביום-יום הפשוט.
אני מתנצל למאזינים, אבל אני אחדד עוד משהו בהקשר של היחס בינינו לבין ההשחתה, והוא העובדה שגם ברמת הזיכרון הפנימי, אני חושב שהזיכרון הפנימי הוא יותר חזק. זאת אומרת, כמו שכולם יודעים, נראה לי אנשים בגילנו, כולם יודעים איפה הם היו כשהם שמעו על רצח רבין.
בהחלט.
כולם יודעים. אבל אני יכול להגיד את זה גם על דברים אחרים, על כל מיני אסונות ששמעתי עליהם, גם אסונות פרטיים, לא אסונות כלליים, אני יכול לשחזר מי יודיע לי ומתי קרה. ואיכשהו, על בשורות מסמכות זה יותר קשה לי. זאת אומרת, מתי בדיוק הודיעו לי על מישהו שיתרס, שמאוד ציפיתי, ומישהו שילד, אני כאילו מאוד שמח שהוא יתרס וילד, אבל לי לפחות, אני כנראה, זה הסריטות כנראה סרטו במקום שנצרב יותר חזק בזיכרון, אני לא זוכר בדיוק איפה סיפרו, מה עשיתי, גם זה בא בהפתעה, גם בתור מישהו שהרבה זמן רציתי שהוא יתחתן, פתאום הרים עליי טלפון ואמר לי, תשמע, התרסתי, אני יודע שהוא יתרס, אבל להגיד לך מה עשיתי באותו זמן, גם לא הפסקתי לעשות,
כן.
יש בזה, בהשחתה יש משהו שהוא, הוא כובש, הוא מאוד חזק.
אני באמת מרגיש, אם אנחנו חוזרים לתפילה, לתפילה שלנו, על ההשחתה, אחרי שנכנסנו פנימה חזק מאוד לתחושות, יש משהו במשפטים האלה של הביאור החום, שמצד אחד מחזיק בתוכו באמת את ההשחתה
ואת החמה.
השחתה ואת החמה, זה כאן. ומצד שני, קצת מלטף את זה. כלומר, אומר שנוגע בזה באיזשהו אופן של, בליטוף, נגיעה רכה כזאת. אנחנו אומרים לעצמנו, אני חוזר על הקריאות שקראנו כבר לפני שתי פעמים, אנחנו אומרים לעצמנו, בתוך ההשחתה הזאת, לא בתוך, עוטפת את ההשחתה הזאת, איזו תודעה של, והוא רחום. זאת המילה הראשונה שאנחנו אומרים. יש השחתה ברקע, אבל מה שאנחנו אומרים עליה זה, הוא רחום. הוא רחום, הוא יחפר, הוא לא ישחית. יש לנו ככה איזה רוגע סביב הידיעה שמישהו מחזיק את זה, זה לא הכל יתפרק. זה לא יתפרק. הוא לא ייתן לזה לקרות. יש לנו את האמון בו גם, בתור מי שאנחנו יודעים שיכול באמת להחזיק את זה.
יש את מנגינת הרחמים שמתנגנת ברקע. בחוץ יום עשר, יש השחתה, יש מצוקה, אבל כאילו, זה לא הדחקה. זה לא לבוא ולהגיד, אין את זה, אין השחתה, אין פחדים, אין, אבל יש לי על מי לסמוך. יש מישהו שכאילו אני שם מבטחי בו, אני רואה אותו, הוא נותן לי פה את המקום, זה מזכיר לי את התמונה של עם ישראל שיושבים להם בזמן מכת בכורות בבתיהם, והקדוש ברוך הוא פוסח על הדלת, ומבחוץ יש...
ולא ייתן למשחית.
מה? לא ייתן למשחית.
אה,
באמת, הפסוק מתאים. לא ייתן למשחית להיכנס. זה ברור שזה נמצא, וזה מאפשר לחיים נורמליים להתקיים. מאפשר לחיים נורמליים להתקיים לא רק במובן של הדחקה, של אני לא מדבר על זה, ואסור להזכיר את זה, כמו ש... כידוע, לפעמים התחושה הבסיסית שלנו היא כזאת שלא מתמודדת, אלא יש, אני יודע, אני שם אותם, אולי אפילו אני שם אותם בתחילת התפילה בצד. אני אומר, אני רוצה עכשיו בתפילה לדבר על חיי היום שלי. אני רוצה לדבר על דברים פשוטים, לבקש שיהיה לי נחמד עם הילדים, לבקש קצת פרנסה. ואני יודע שבכל רגע גם יכול לצוץ הבעיה הכי גדולה. ואני אומר לקדוש ברוך הוא, כאילו, תשמע, אני יודע שיש השחתה, אני כרגע שם את זה אצלך, את ההשחתה, את האפור, אתה תרחם, תן לי לדבר על החיים הנורמליים שלי, תן לי לדבר על המציאות, שבה אני רוצה להתקדם, שבה אני יכול לפעול.
אני שמעתי פה עוד דבר, בתוך הדברים שככה אמרת, אתה לקחת את זה למקום שהוא מאוד פשוט, כלומר, אני בא ואומר, אני שם את ההשחתה בצד, אני מודע אליה, אני לא מדחיק אותה, אני יודע שזה קיים, אתה תיקח את זה ובוא... בוא נעזוב את זה רגע ונחיה את החיים הפשוטים. ואני גם שומע פה, אבל בעצם העובדה שאני בא ואומר, יש השחתה, אבל הוא ירחם, והוא לא ישחית, וירבה להשיבה פה. כלומר, אני אומר, אני באיזשהו מקום יודע שכל הדברים האלה שקורים, הם עצמם חלק ממשהו. זה נותן לי אפשרות לא רק לשים אותם בצד ולהתפנות, אלא אפילו להסתכל עליהם באיזשהו אופן, ולהגיד, זה לא סתם איזה השחתה שמתקיימת בעולם. אני יודע שיש לזה בעל הבית לסיפור הזה. יש לזה בעל הבית, יש לזה אבא. שהדבר הזה הוא
שהוא יכול... רחמן בטבעו.
כן, הוא רחמן. אני באיזשהו מקום מבין שהדברים האלה הם חלק מה... הם חלק מהקשר איתו. הם חלק מה... הם חלק ממה שהעולם עובר גם אצלו. הוא גם לא ייתן לזה לקרות... אני מבין שיש איזה רקע, אולי יש קשור אליו, יש פה אבונות, יש פה חימה, אבל אני מבין שזה נכנס לפרופורציה, יש איזה מסגרת. כלומר, היכולת הזאת, להכניס את ה... זה נותן לי אפשרות כבר להגיד, רגע, הדברים האלה קורים במסגרת משהו. לכן אני יכול, אולי אפילו, באמת גם אפילו להתפלל עליהם, כי כשזה השחתה טוטלית, מה לי להתפלל? זאת אומרת, אני נב ענד, אני איזה אטום שאף בעולם, בלי שום משמעות. אבל כשאני מבין שהדברים האלה הם חלק, ויש פה כאן מישהו שרואה את הכל, ומתכלל את הכל, וגם ירחם, אז באמת יכול לפנות אליו בתפילה, אני יכול לבוא אליו לדבר איתו על זה. זה משהו שקורה בינינו, והוא גם קורה אצלו בסוף, הוא קורה אצלו.
אני שמעתי בדברים שלך על הקשר עוד נקודה, והיא שיש כאן נקודת קשר מאוד עמוקה. זאת אומרת, יש אנשים שאני סומך עליהם, שבזמן מצוקה הם יהיו. יש נראה לי הרבה אנשים, נגיד, שהקשר שלהם עם בני המשפחה הוא לא יומיומי, הם לא כל יום מדברים עם בני המשפחה, אבל אם חס וחלילה יקרה אסון, בני המשפחה היו הראשונים להתייצב, כן. או איזה חבר מיוחד, שאני יודע שביום יום יכול להיות שלא איתו אני מתבדח בדיחות, אבל אם יהיה צריך, יהיה מישהו שיהיה, כאילו, יהיה, לא יודע, יהיה בית חולים, הוא זה שיבוא ויתייצב, יהיה משהו, כן. הוא זה שמגיע. הפנייה לקדוש ברוך הוא כרחום, שלא ישחית והרבה להשיב פה, היא מעמידה גם סוג כזה של קשר עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, היא לא רק הקדוש ברוך הוא שמלווה אותי ביום יום, אלא הקדוש ברוך הוא שכשבאמת אני אצטרך את האויה, אני באמת זוכר פתאום את התפילות שלי בשעת מצוקה, את ההישענות על הקדוש ברוך הוא בשעת מצוקה, זה איזושהי הכרזה, שהעומק של החברות פה היא עומק של הקשר, לא של החברות, של הסמכות, היא מהעומקים הכי גבוהים במקומות האלה.
אצלי זה, אני אומר לעצמי אפילו, ואולי זה כלול במה שאמרת, זה לא רק האנשים שבטוח שיגיעו. כשאני נזכר בהם, אפילו אני נזכר בהם, אני יודע שברגע שאני אזכר בהם, משהו, כן, משהו אצלי ייכנס למקום.
לפגוש אותם.
כן.
הרבה פעמים שקורה משהו מאוד קשה. למשל, כשהיינו במירון, נסענו, הרגשתי שלחזור הביתה, היה בו משהו שהוא, הייתי צריך לראות אשתי. הייתי צריך לראות את זה.
כן. ממש.
לראות המשפחה.
יפה.
תודה רבה, הרב חיים.
בוא ניתן משימה לאנשים, משימה פשוטה. דיברנו על דברים לא פשוטים, זה בטוח. והצפנו פה ככה תחושות לא פשוטות, שכמו שהתחלנו, אנחנו מתפללים מתוכם, ואין מה לעשות, חלק מהשערים לתפילה, זה גם המציאות עצמה. המשימה שלנו להיום היא פשוט מאוד להיכנס לתפילה עם הדברים האלה שככה סימנו. החשש הזה מהשחתה, ומצד שני הנגיעה הרכה הזאת, והעובדה שאנחנו יודעים שיש מישהו יותר גדול מאיתנו שמקבל את הדברים האלה אליו, ויכול לשים את הדברים האלה אצלו ולדבר איתו, להכיל אותם, שאנחנו יכולים להסתמך עליו. כל הדברים הקטנים האלה שעברנו דרכם, הם סוג של משהו להיכנס דרכו, ולראות איפה עוד זה מהדהד לנו בתפילת ערבית. אני יכול לתת רמז מטרים, זה מהדהד בהרבה מקומות. זאת אומרת, יש הרבה מאוד תשובות שאפשר לענות על הדבר הזה, ואנחנו מרגישים שהרבה פעמים באמת האפשרות להיכנס לתפילה, מתוך איזושהי קריאה ואיזושהי הקשבה, חלק ממה שמופלא בה זה שהיא יכולה ממש להבליט ולהציף משפטים מסוימים, תחושות מסוימות, תוך כדי התפילה, זה יכול ללמד אותנו המון, גם על התפילה, אבל מעבר ללמד אותנו, זה יכול לעזור לנו להתפלל את התפילה בצורה מסוימת, אז אנחנו מזמינים לחפש את המקומות בתפילה, שהדברים האלה הם פותחים את המקומות שחוזרים להדהד בצורה מסוימת, את המשפטים, את הרגשות, ואולי מה זה עושה בכלל, העמדה שלנו בתפילה, כשאנחנו נכנסים עם קריאה כזאת.
תודה רבה לכם שהקשבתם והייתם איתנו גם בפרק הזה של הפודקאסט פותח שערים, ובעזרת השם, בבשורות טובות.
שלום לכולם.
לאלוקים לכל חי מתי